אז קמנו לבוקר חדש, כשחוסר הסבירות מרחף מעלינו, כשיותר מחצי מהעם הזה כואב את ההפיכה שמתרחשת לנגד עיניו, כשהשבר הכל כך עמוק הזה ספק אם ניתן לאיחוי. הכלכלה היא הברומטר של השבר הגדול. לאורך שבעת החודשים האחרונים, אנחנו מקבלים את זה ישר לפנים, ככה, בלי הקלות, בלי הנחות. מדברים בכנסת על אפשרות לפשרה. השקל מתחזק והדולר צונח, המדדים בבורסה מטפסים מיד. הלכה הפשרה, הגרף מתהפך. השקל צונח, הדולר מזנק והמדדים משנים כיוון. הזיגזג הזה נמשך, משהושלמה החקיקה ועילת הסבירות בוטלה, התחיל סדר ישראלי חדש. בשעה שהשורות האלה נכתבות, הדולר מזנק דרמטית ביותר מ2%, והמדדים בבורסה צונחים. זה הברומטר למצב הרוח של המדינה. ההפיכה המשפטית יצרה חוסר ודאות קיצוני בקרב משקיעים ביחס להתאוששות בהשקעות הון סיכון, והמצב בולט ביחס להתאוששות הכלכלית בארצות הברית. 68% מהסטארט-אפים בישראל החלו לנקוט בצעדים אקטיביים, פיננסיים ומשפטיים, בהם הוצאת יתרות מזומנים, מקום רישום החברה, רילוקיישן ופיתורי עובדים בהתאם. עם כל הזרות בכירי הכלכלנים בעולם, עם הזרות ראשי המשק ובראשם נגיד בנק ישראל, שעכשיו, אחרי ביטול החוק, יוכל להיות מודח ברגע, וזה רק בזכות הכלכלה, בזכותו, הכלכלה שומרת על יציבות ואפילו מראה לאחרונה שיפור, לא נותר לנו, אלא להמתין לחברות דירוג האשראי, זה תכף מגיע, בהצלחה לכולנו. Here comes the money! Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף, עם ענת דוידוב. 103 FM. ואכן לפני דקות, סוכנות דירוג האשראי מודי'ס מודיעה שתפרסם הערב דוח חריג על ישראל, השקל נחלש בקרוב ל-3% עכשיו, ומדדי הבורסה צונחים, מיד נדבר על כך. כמובן, בינתיים, בית הדין לעבודה עצר את השביתה במערכת הבריאות שהוכרזה בעקבות ביטול חוק עילת הסבירות, מיד נעדכן, הפרופסור חגי לוין יהיה איתנו, וגם סיפור שנביא כאן בפרסום ראשון, בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע לאחרונה את אברהם ישראל, מייסד ומנהל עמותת חזון ישעיה, על כך שהציג מצגי שווא לגבי העמותה שניהל, במטרה להציג לתורמים תמונה מעוותת. נדבר עם התובעת בתיק. בעקבות ביטול החוק לעילת הסבירות, יאמר לנו טל בר נוח, מייסד קרן הון סיכון דיסרפטיב, מראשי מחאת ההייטק, אתמול נרשם יום שחור משחור, כתם על הדמוקרטיה. נדבר איתו בהמשך. ולסיום, עתירה נגד קיצור יום הלימודים במסגרות לילדים על הרצף האוטיסטי. איפה הכסף? אורחים ומפיקים, מעלי בנימינו ויואב כהן, על השידור איתנו אליי קונפלד, בדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאור רטה, מיד על הוראת בית הדין לעבודה בעניין שביתת מערכת הרפואה, כבר חוזרים. אז עוד מעט באמת יהיה איתנו הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. שר הבריאות משה ארבל מפרסם בתגובה לבית הדין שהורה לרופאים לחזור לעבודה. אני מברך את בית המשפט על ההחלטה הראויה למנוע את ההשבתה של מערכת הבריאות. שוב הוכח שזכויות אדם הם של כל האזרחים, אלו שתומכים ברפורמה ואלו שמתנגדים לה, עומדות גם לנגד עיני השופטים. על כולנו לפעול יחד לבריאות אזרחי המדינה, כולם, ללא הבדל, דת, גזע, מין, לאום ועמדה פוליטית כלשהי. שלום פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. פרופסור לוין איתנו? שלום פרופסור חגי לוין.
שלום ענת.
שלום שלום. התאכזבת?
תראי, זה יום שחור למדינת ישראל. החלטת בית הדין, בסדר, החלטת בית הדין היא חסרת חשיבות, כי בעצם כבר בשעה 3, הרופא שהגיע היום מנהריה לאספת החירום בתל אביב, כבר לא יוכל לחזור לעבודה. אני חושב שמה ששמענו בדיון, את הדברים של ההסתדרות הרפואית, שמסבירה בצורה פשוטה וברורה, למה ביטול עילת הסבירות פוגע ספציפית במערכת הבריאות, במטופלים, ברופאים, ולכן חובתנו, לפי שבועת הרופא, ולהתנגד אליה.
תגיד, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אתה יכול שוב להסביר לנו מה שמע שם בית המשפט, ולמה זה לא הצליח לשכנע אותו?
תראה, הסוגיה היא סוגיה אחרת, היא משפטית. זה לא, יש פה איזה עניינים משפטיים של כמה זמן ניתן התראה מראש וכן הלאה. זה באמת, זה פחות, בית המשפט לא פסק בסוגיה של המשמעות של עילת הסבירות לבריאות. הנושא הזה בקרוב ההסתדרות הרפואית, כמו גופים אחרים, תגיש עתירה לבית המשפט העליון. מה ששמענו אבל בדיון, זה ששר הבריאות הודעה בקולו, שלא הייתה שום עמדה ולא היה שום התייחסות לנושא הבריאות בביטול עילת הסבירות. עכשיו אני אומר לך, למשל, בתחום של בריאות הציבור, מה שהדגימו בדיון, המשמעות היא שהשר בעצם יכול לכפות החלטות על הדרג המקצועי, הוא לא כפוף למבחן הסבירות, והחלטות יכולות להיות אם זה בנושא של מחלות מדבקות כמו איידס ושחפת, אם זה בנושא של הכשרה של צוותים רפואיים, השר ארבל כשל היום בלשונו וקרא בבית המשפט, רופא עמית. הציבור לא לחשוב שרופא עמית הוא רופא. לא, זה עוזרי רופא שהיו צריכים לעבור הכשרה על ידי המועצה המדעית, ולפי האצבע בעין שהחליט יושב ראש ועדת הבריאות, עכשיו אפשר יהיה שגורם אחר, פוליטי, הוא זה שיכשיר.
כלומר, אותה. אם אני מבינה נכון, פרופסור לוין, אתם מדברים על זה שנגיד, מטפלים שהם לא רופאים, מה שנקרא לא רופא מדיצינה, יוכלו לטפל בעזרת קורס קצר, במטופלים בכל מיני מישורים, נכון? לזה אתם מתכוונים?
נכון, אז זו דוגמה אחת. צריך להבין שהנושא הספציפי הזה של עוזרי רופא, זה נושא שנדון במשך שנים, והגיעו להסכמות והבנות, איך לעשות את זה בצורה נכונה.
שעוזר רופא אבל לא לומד רפואה, כלומר, זה לא אותן מספר שנות לימוד, זה לא אותה הכשרה.
אז אני אומר, אנחנו בעד עוזרי רופא, זה דבר טוב שיכול לעזור, אבל מה שיושב ראש ועדת הבריאות עשה, הוא אמר, אני נוקם בכם, אני בתור נקמה ישנה את התקנות, וזה מדגים לנו את הסכנה שבביטול עילת הסבירות, מחר שר הבריאות תגיד, אני נוקם בכם, אתם עשיתם ככה, אז אני צריך לשוחרר עוד.
ואז איך זה משפיע עליי בתור חולה?
אני אתן לך דוגמה מובהקת שנקנה בדיון, למשל יש בחינות של לקבל רישיון רפואה בישראל, עכשיו יש לחץ פוליטי להוריד את הסף, כדי שעוד אנשים יוכלו לקבל את הרישיון, וזה איזה יופי, יהיה לנו עוד רופאים, אבל מצד שני צריך לשמור על הרמה המקצועית, אז המועצה המדעית היא קובעת, במקום זה השר, יכול להחליט, אני מוריד השנה את הרף ב-10 נקודות, ואופה, יהיה לנו מאות רופאים, פתרנו את הבעיה, זה יופי, אבל זאת החלטה בלתי סבירה, באופן קיצוני, אבל הוא לא כפוף עליה.
תגיד, אי אפשר פרופסור לוין להשתמש בעילות אחרות, כדי לעקוף את הדבר הזה של עילת הסבירות, ולשפר את העמדות, מה שנקרא?
קודם כל, בתחומים המורכבים של בריאות הציבור, כמו מדיניות שקשורה לאישון, מדיניות שקשורה לתזונה או לזיהום אוויר, בדרך כלל אין עילות אחרות, כי לא מדובר כאן על האפליה בטיפול רפואי או משהו כזה שיש עוד עילות, אלא ממש, אני אומר לך, בתחום שבזו, זה עניין של סבירות, איך להחליט האם אנחנו קובעים את המס ככה או ככה, או להחליט איפה מותר להשן ואיפה אסור להשן. עכשיו מחר יבוא שר בריאות, זה בסמכותו, בתקנות, להגיד, אני חושב שמותר להשן באוטובוס, בעיניי זה בסדר שישנו באוטובוס, למה לא? הוא פשוט כמו כלום, הוא יכול לבטל את האיסור לאשר בתוך אוטובוס. לא יהיה איזה עילה תהיה לעניין הזה. זאת עילת הסבירות. נכון שיש מקרים שיש עוד עילות, אבל א', כשאתה מוציא חתיכה גדולה במרכז ההגנה שלך, אז אתה גורם נזק מאוד גדול בכל מקרה. וב', הממשלה אומרת, זה לא הצד היחיד שלה. היא הודיעה, היא רוצה מהפכה. היא הולכת פה לקחת את כל הכוח לעצמה. אנחנו כאנשי מקצוע בתחום הרפואה, שאנחנו נשבעים להגן על המטופלים שלנו לפי עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית, אנחנו לא יודעים איך להגן על המטופלים שלנו במערכת הזאת. לכן היום כבר צ'יק צ'ק למעלה מ-1,000 רופאים צפו לקבוצה שבוחנת איך לעשות רילוקיישן מכאן. אני נגד העניין הזה, לי אין ארץ אחרת, אבל הם פשוט לא ירצו לעבוד במדינה שלא
בבוחה. אתה יכול לומר לנו קצת יותר על אפיון הקבוצה הזאת, מי הם האנשים האלה, מתי הם מתכוונים לעשות רילוקיישן, אם בכלל?
אני לא יכול להגיד לך, כי אני התאפקתי ולא נכנסתי לקבוצה, וזה כואב לי מאוד מאוד, זה אנשים טובים שלנו, זה מכל הארץ, זה מכל ההתמחויות, זה בעיקר אנשים צעירים לפי מה שאמרו לי החברים, שבאמת פשוט, גם אני, את יודעת, כשעשיתי פלו בארצות הברית בניו יורק ב-2014, יכולתי להישאר, תנאים מצוינים, שכר הרבה יותר טוב, ומערכת הרבה יותר קלה, בחרתי בשמחה רבה לחזור לישראל, למדינה שלי, ולא אלך בכלל בדעתי להישאר בארצות הברית. אבל היום אנשים אומרים, אנחנו פשוט לא יכולים לעסוק ברפואה ומדע כמו שצריך.
כלומר, אותם אלף רופאים, פרופסור לוין, הם לא נשארים בארץ בגלל החקיקה המשפטית? זה המניע העיקרי שלהם לעשות רילוקיישן?
חד וחלק צריך להבין. זה לא פה, כל הזמן נפים לשדל לנו, מה כבר קרה? אפשר לחשוב, בואו נחזור לשגרה. לא, הממשלה בחרה ביודעים, היא קיבלה את כל העזרות, להפר את החוזה החברתי. היא החליטה שהיא לא שמה קצוץ על הציבור כולו, וגם לא על ציבור אנשי המקצוע בתחום הבריאות. היא לא סופרת אותנו, היא הופכת את כולנו לאזרחים סוג ב'. בתוך מערכת כזאת, אנחנו לא יודעים להגן על המטופלים שלנו.
אוקיי,
לכן,
תגיד.
לכן, שוב, השביתה היום, אם נחזור להתחלה, היא שביתה קצרה במידתית של 24 שעות, למעשה יש אלפי רופאים שטוענים צריך עכשיו לצאת לשביתה, ללא מועד סיום. ובאמת, כרגע יש סכסוך עבודה, צריך התראה של 14 יום, יעברו 14 יום, אנחנו נמשיך להיות במערכת משובשת, כי צריך להבין.
כלומר, כרגע עצרתם כי בית המשפט אמר לכם, אבל בעוד 14 יום, בעוד שבועיים, אתם מתכוונים להמשיך לשבש. זה מה שאתה אומר עכשיו.
תראי, אני פה באמצע, כן, אני גם יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, אני גם אחד המנהיגים של החלוקים הלבנים, אני חייב להגיד לך, אני קול מאוד מתון, יש אנשים הרבה יותר מיליטנטים שאומרים שלא צריך להקשיב לבית המשפט, וצריך להמשיך ולשבש ולשבות. אני חושב שאנחנו דווקא הסתדרות הרפואית נהגה באופן מאוד אחראי, שבאמת הכריזה על משהו שהוא קצר מועד והגיוני.
כן.
עכשיו, יעבור הזמן, יש סכסוך עבודה, אני קורא לכל חבריי, וזה מה שאני הולך לעשות, מחר לבוא לעבודה, או בחולצה שחורה, לאות אבל, או בחולצה של אין בריאות בלי דמוקרטיה. הדבר כל כך פשוט וברור, על זה נשענת מערכת הבריאות שלנו, כן? אז בוודאי שאנחנו יכולים לבוא עם חולצה כזאת לבתי החולים.
כן, שמעת את תגובת שר הבריאות שאמר, מערכת המשפט לא מפלה בין כאלה שתומכים ברפורמה, כאלה שמתנגדים לרפורמה, והיא רוצה לתת בריאות שוויונית לכולם. פרופסור לוין, מה שנקרא, המשך יבוא, אנחנו נעצור כאן.
אבל אני חייב להגיד על המשפט הזה, ואני גם דיברתי עם השר באולם.
כן.
תשמעי, אנחנו אלה שטוענים שאסור לעשות אפליה, ואנחנו נמשיך לטפל בכל המטופלים, על זה אנחנו נאבקים. הממשלה היא זאת שרוצה לאפשר אפליה בין מטופלים, כפי שהיא אומרת בעצמה, okay. לעשות יולדות ערביות ויהודיות.
טוב.
נגד זה אנחנו נלחמים.
ואנחנו עוצרים כאן, פרופסור חגי לוין, תודה.
תודה רבה לכם.
פרסומות, עוד מעט נדבר על מודיס, חברות דירוג האשראי ועוד הרבה דברים. ממש לפני ככה כמה דקות, סוכנות הדירוג, דירוג האשראי מודיס, אומרת שהיא מפרסמת הלילה עדכון חריג לגבי דירוג האשראי של ישראל. מאמר מעניין היום בכלכליסט של אדריאן פילוט, פרשן כלכלי ראשי בעיתון. אדריאן, שלום.
שלום.
ידעתם
שלום.
משהו לפני, אדריאן, או שכתבתם
לא,
את זה
לא,
בתגובה
זה
למה שקרה אתמול?
לא, לא, יש את זה, את יודעת, יש יתרונות בלהיות זקן.
מה שנקרא, אני, אמרתי לכם.
אמרתי לכם, בדיוק. לא, זה היה די ברור, אני אגיד לך מה, אגב, זה לא הודעה רשמית של מודיס, זאת הדלפה ככל הנראה מהממשלה, כי מטבע הדברים, כנראה שמישהו ממודיס יתקן, את הממשלה או גורמים כלכליים בתוכה שדבר כזה הולך להתפרסם. הרי את לא עושה דבר כזה בהפתעה גמורה, אתה לא אמור להפתיע לא את ראש הממשלה ולא את שר האוצר ולא את נגיד בנק ישראל. מה שחשוב להגיד בשלב זה, ענת, זה יהיה בסביבות 11 וחצי בלילה.
אוקיי, נעקוב.
זה לא דעת דירוג. זאת אומרת, מודיס היא בעיקר חברה מדרגת, אוקיי, היא נותנת לנו את הדירוג האשראי, עם האותיות והמספרים המשונים האלו,
כן.
אבל הפעם זה לא הולכת להיות הודעה דירוג במובן הקלאסי, זה דוח שלא מן המניין כמובן, אבל הוא לא הולך להתייחס לדירוג האשראי באופן ספציפי, אלא לעשות מה שמכונה באנגלית reassessment. זאת אומרת, הם בעצם הולכים לעשות הערכה מחדש.
זה מה שנקרא, אמרנו לכם, כלומר, הזהרנו אתכם לפני חודשיים.
כן, סליחה, תמשיכי.
לא, 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 אני אומרת, הזהרנו אתכם לפני חודשיים, והנה זה בא.
לא, לא, אז אני רוצה לדייק, כי זה הדבר המעניין. זה בדיוק, את נוגעת בדיוק בנקודה המעניינת. גורמים באוצר, ששוחחתי עם בדקות האחרונות, אומרים לי, תשמע, הסיפור הוא שהם מאוד כועסים.
כי הם
קיבלו טלפונים, גם מהחשב הכללי יאלי רוטנברג, גם משר האוצר בצלאל סמוטריץ', גם מראש הממשלה בנימין נתניהו, גם מנשיא המדינה יצחק הרצוג, שהבטיחו להם שלא תהיה רפורמה במתכונת הנוכחית, במתכונת, סליחה, המקורית.
המקורית. אלא שיהיו שינויים.
א', ב', וזה הכי חשוב, שלא תהיה שום חקיקה שלו בהסכמה.
בדיוק.
זאת אומרת שהם מרגישים ששיקרו אותם. זה לא טוב. זה לא טוב. והם באים עכשיו ואומרים, אוקיי, הבנו. אתה יודע, אני תמיד אומר שאפשר תמיד לעבוד עליי, אבל רק פעם אחת.
זה קצת מזכיר לי, מזכיר לי זה נשיא חשוב לישראל, שבשלב הזה עוד לא קבע פגישה עם בנימין נתניהו.
סליחה?
אני אומרת שזה מזכיר לי קצת איזה נשיא חשוב, שקבע פגישה...
ברור, אנחנו מעלים על אותו שטנט. זה מזכיר לי גם איזשהו ראש ממשלה, שאמר לפני שבועיים שהוא התייבש, בשבוע אחרי זה התברר ככמעט מת מדום לב, כי היה לו משהו בלב שהיה צריך להביא אותו באופן בעול, ואשתי הוא עוד קוצב. זאת אומרת, יש פה איזה שטנט כזה, איזה פאטרן, איזה דפוס. התנהגותי, שיכול להיות שאצלנו, בפקקת מדינה, זה עובד יופי. אבל בלונדון ובניו יורק עובד הרבה פחות יופי.
אוקיי, אז מה המשמעות של זה בעצם? כלומר, מעבר לזה שהם כועסים?
הם הולכים לכתוב, ככל הנראה, אני לא ראיתי כמובן את המסמך, המסמך עוד לא שוגר לאוויר, אבל הם הולכים לכתוב שהמצב הוא לא כפי שהם תיארו בדוח הקודם, ולא כפי שתיארו אותם, ולכן הולך להיות דוח חריף שמשקף אי הסכמה, ואני יכול להגיד לך שזה מה שנקרא הודעה מקדימה לפני הערת ממפיק או הערת דירוג.
שזה לא יקרה מהלילה, אלא זה לא, השלב הבא.
לא, נכון, אבל הם כבר באים ואומרים, אנחנו לא אוהבים את מה שעשיתם, ואנחנו לא אוהבים את מה שאמרתם, ואנחנו רוצים למשקיעים שלנו בשלב זה, זאת אומרת, זאת תהיה סוג, אם תרצי, ענת, זה סוג של הודעה פנימית.
זה הערת הזרה, קוראים לזה...
ללקוחות שלהם.
נכון,
אוקיי?
בעסקאות נדלן קוראים לזה הערת הזרה.
סוג של, כן. זוג של. אוקיי. כאילו, אני רוצה להגיד לכם שאני אמרתי לך משהו, וזה לא נכון מה שאמרתי. כי אמרו לי משהו לא נכון.
בקיצור...
ולכן אני עושה עכשיו ריאססמנט, והם הולכים לשקף את ה... את ה, את המציאות החדשה. אני יכול להגיד לך עוד משהו.
לסיום, משפט לסיום.
לסיום, שזה לא המוסד הפיננסי היחיד שהוציא בשעה האחרונה איזשהו משהו, ואני מזמין אותך להסתכל בשעות הקרובות באתר כלכלי.
כלומר, אתם הולכים לפרסם את זה בעוד כמה שעות.
אני לא יודע אתם, אני.
טוב, אני רק אגיד ולא תתייחס לזה שבגלובס מופיע שסיטי בנק בהתייחסות מיוחדת לישראל נקודותיים מרחאות, המצב בישראל נהיה מסוכן ומסובך יותר. אדריאן פילוט, אנחנו, אני ממליצה להציץ בכלכליסט, אני בוודאי אעשה את זה, פרשן כלכלי ראשי. תודה רבה, אדריאן.
תודה, ענת.
שלום, שלום. טוב, שלום. מכאן לטל ברנוח, שהוא מייסד קרן הון סיכון דיסרפטיב, הוא מראשי מחאת ההייטק. טל ברנוח, שלום.
שלום, ענת, שלום למאזינים.
אני מניחה שאתה מוטרד ומודאג, ואתה יודע מה, אני כן אבקש ממך את ההתייחסות להודעה הזאת של מודיז, שבעצם אומרת לישראל מה שנקרא, אמרתם לנו, אבל אנחנו לא אוהבים כשלא אומרים לנו את האמת, ואני לא, אתה יודע, לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות.
ההודעה הזאת היא מדאיגה מאוד, כמו גם ההודעות של הבנקים האמריקאים, גם של מורגן סטנלי וגם סיטי בנק. וזה לצערי הרב המשך ישיר למה שאנחנו אמרנו כל הזמן, שהכלכלה וההייטק צריכים יציבות וודאות, וברגע שיהיה חוסר יציבות וחוסר וודאות, אלה בדיוק יהיו התופעות שאנחנו נזכה לראות אותן. זה מצער מאוד, זה רע מאוד למדינת ישראל, זה רע מאוד להייטק הישראלי, וזה פשוט מנציח את מה שאנחנו אמרנו, שאם ילכו לחקיקה חד צדדית, המצב יהיה של חורבן כלכלי והרס תעשיית ההייטק. תעשיית ההייטק הולכת 20 שנה אחורה, וזה פשוט מזוויע.
כן, טוב,
אנחנו...
אני רק רוצה לציין, ציינתי את זה קודם, אבל שווה לחזור על זה, 68% מהסטארט-אפים בישראל החלו לנקוט בצעדים אקטיביים, פיננסיים ומשפטיים, בהם הוצאות של יתרות מזומנים, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה זמן, עכשיו מגיע סקר של Up Nation Central Start, וצריך לקחת את זה בחשבון. מה המשמעות של זה? כלומר, בוא נדבר רגע, נתתי עכשיו איזשהו נתון, בוא תסביר לי טל ברנוח, מי שמתעסק עם הכספים האלה יום יום שעה שעה, וכבר הוצא את החלק, נכון?
לא, יש פה שלוש תופעות שהן תופעות מסוכנות שאנחנו אמרנו והזהרנו מהן. תופעה אחת זה שאותה אני הזהרתי מההתחלה, בינואר, שאמרתי שהמשקיעים הזרים אמרו לנו שבמידה והממשלה תלך לחקיקה שתשנה את האיזונים והבלמים פה, הם ישקלו את המשך צעדיהם וההשקעות שלהם בישראל. עכשיו צריך להבין, ענת, 90% מההשקעות בישראל, בהייטק הישראלי, זה משקיעים זרים. הדבר השני שאמרנו, הזהרנו, שהיזמים הישראלים, אלה שב-20 שנה האחרונות הקימו חברות לתפארת, חברות יוצאות מן הכלל פה, שוקלים לרשום את החברות שלהם בארצות הברית. זה אומר שכשיזם מקים חברה בארצות הברית, שום דבר שקשור לחברה הזאת לא יהיה בישראל. לא ה-IP, לא המיסים שהוא יביא, שום דבר לא יהיה קשור לזה, זה לא יהיה חלק מהתל"ג.
אתה יכול לתרגם את זה, טל ברנוח, בגדול לכסף? כלומר, כמה ישראל הולכת להפסיד מהסיפור הזה?
תראי, ההייטק הישראלי הוא למעלה מ-50% מהייצוא, הוא בערך 32-33% מיסים ישירים ועקיפים. עכשיו, אם את, זה מיליארדים על מיליארדים על מיליארדים. עכשיו היזמים יקימו את החברות שלהם בחו"ל, ויהיו יזמים שיעתיקו פעילות לחו"ל, ויהיו יזמים שיעשו היפוך שרבול, ויהיו משקיעים שיגידו ליזמים, את ה-IP אתם לא חושמים בישראל, ויהיו יזמים שיצטרכו להוציא את הכסף שלהם בגלל ניהול סיכונים. כל זה, זה דרמטי, וזה פשוט נורא, והיום. ואני אומר וקורא וחוזר ואומר, כמו אני לא יודע מה, תפסיקו את הדבר הזה, תפסיקו את החד צדדי, כי אם זה לא יהיה בהסכמה רחבה, תראו מה שאתם עושים לכלכלה ולהייטק. זה פשוט חורבן נוראי.
בואו נעצור רגע ונשמע את הפרופסור יעקב פרנקל, חתן פרס ישראל, אומר דברים אתמול לערוץ חדשות 12. נשמע משפט קצר מהדברים שלו, ואז תתייחס גם אליו, ונסגור את השיחה. בבקשה.
הדרך להתמודד עם זה היום, אם רוצים לקנות אמינות מחדש, שראש הממשלה יעמוד בפומבי ויאמר, רבותיי, אין שלב הבא ללא הסכמה רחבה. לא שאלה של דדליין, לא שאלה של איזה חודש, לא לכלול את התקופה של הפגרה שיגידו, הנה עברו עוד כמה חודשים ואפשר להמשיך, לעצור. לעצור ולומר, כלום לא הולכים קדימה עד שאין הסכמה רחבה. רק כך אפשר יהיה להחזיר את ישראל למקום הראוי לה בכלכלה העולמית, ורק כך אפשר יהיה לחדש את ההשקעות בישראל כפי שראוי, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה מאמץ, כל כך הרבה ידע, יזע ודמעות, הושקעו להביא את ישראל לאן שאנחנו כאן.
כן, מה אתה אומר?
ענת, מילה במילה ממה שאני אומר בדיוק.
לא, אתה יודע, אני שואל את עצמי, האם ראש הממשלה, שהוא באמת איש כלכלה, וידע להציל את הכלכלה הישראלית, לא מבין את הדברים האלה, או שהוא כל כך חלש, שאתה יודע, רואים אתמול את התמונות, שר הביטחון מכאן, שר המשפטים מכאן, והוא נמלט, ואפילו לא נותן הצהרה בסיום החקיקה הזאת, ה-64-0.
ראש הממשלה, לצערי הרב, אני אומר את זה בצער רב, הוא כרגע שבוי של רוטמן וסמוטריץ' ולוין, ולצערי הרב, הקולות המתונים שנמצאים בצד הפוליטי של הימין, לא, אף אחד מהם לא מדבר, אף אחד מהם לא מוכן להגיד כלום און רקורד, רק שהם מדברים בטלפון איתי, הם אומרים לי אוי ואבוי. אבל כשהם באון רקורד, אף אחד מהם לא מוכן to step up ולהגיד, חבר'ה, זה הולך להיות רע מאוד. יש שם אנשים שמבינים את זה מצוין, והם לא מוכנים לקום ולהגיד, חבר'ה, תפסיקו ותעצרו את זה.
אוקיי, טל ברנוח, מייסד קרן הון סיכון דיסטרפטיב, ומראשי מחאת ההייטק, תודה רבה.
תודה רבה ושלום.
שלום, שלום. פרסום. יש עוד דברים שקורים כאן במדינה, והם חשובים בהחלט. למשל, הסיפור הבא, שאנחנו מביאים אותו כאן בפרסום ראשון. בית המשפט המחוזי בירושלים הרשיע לאחרונה את אברהם ישראל, שהוא מייסד ומנהל עמותת חזון ישעיה, וזאת לאחר שהציג מצגי שווא לגבי פעילות העמותה שניהל, ומסר נתונים כוסבים למדינה ולתורמים. יותר מזה אני לא אגיד, מי שתפרט לנו את הסיפור היא עורכת הדין ג'ני אבני, התובעת בתיק מפרקליטות מחוז ירושלים. עורכת הדין אבני, שלום.
שלום.
אז טוב. קודם כל, מה הסיפור?
טוב, אז הסיפור מתחיל בתחילת שנות ה-2000 בעצם. המשטרה ככה נכנסת לתמונה בשנת 2011-2012, בעצם עמותה שעסקה בצדקה, העיסוק המרכזי שלה אמור היה להיות, כפי שהוא הוצג, היה בתי תמחוי. בתי תמחוי אמיתיים שבאמת פעלו בשלושה מקומות בארץ. המרכזי היה בירושלים, היה עוד אחד בראשון לציון ועוד אחד באשקלון. ובעצם אברהם ישראל, שהוא ייסד את העמותה, וממש היה, בעצם העמותה הייתה הוא והוא היה העמותה, כפי שגם הוא עצמו העיד על עצמו בשלב מסוים, בעצם גייס תרומות מנדבנים יהודים מכל רחבי העולם.
ומה הוא עשה עם הכסף הזה, במקום לתרום אותם למי שצריך?
כן, אני כבר אפרט. גם ממשרד הרווחה, כמובן, שתומך בעמותות, וגם מגוף מאוד גדול שנקרא ועידת התביעות, שמסייע לשורדי שואה.
נכון.
שתרם תחומים מאוד מאוד נכבדים מדי שנה לעמותה.
לעמותה הזאת, כן.
כן, כאשר רק לציין, אם כבר ציינתי את ועידת התביעות, רק לציין שהתרומה שהם ביקשו לתרום הייתה מיועדת לארוחות חמות לשורדי שואה. אך ורק ארוחות חמות ואך ורק לשורדי שואה.
אוקיי, אמרת שזה מתחיל בשנת 2000, ואני סליחה שאני מייצה בך, אנחנו נאלצות לקפוץ קדימה. קודם כל, אני שואלת אותך, למה זה לקח כל כך הרבה זמן? כלומר,
תראה, המשטרה נכנסה לתמונה בסוף 2011, תחילת 2012, כאשר בעצם תורמים, או ליתר דיוק, עמותות ידידים שהעמותה, שנפתחו ברחבי העולם, עמותות ידידים של העמותה, התחילו לחשוד שמשהו אינו קשורה, ואז בעצם התחילו להכניס בהתחלה חוקרים פרטיים מטעמה, ולאחר מכן זה בעצם הגיע למשטרה.
כי מה? כי הכסף לא הגיע ליעדו, ליעדיו, או מה?
אז זה הגיע גם ליעדיו, אבל המרמה בעצם הייתה בשני דברים מרכזיים. אחד, היקף המנות. המנות המחולקות מדי יום. בעצם הנאשם כל הזמן הציג מצג שהוא מחלק 15,000 מנות חמות ביום, מאכיל 15,000 פיות מדי יום. שזה לא היה נכון.
מדובר בקשישים. בשנים. מדובר בקשישים קשיים.
כן, ושמדובר בעיקר בקשישים, וכן, באנשים מתחת לקו העוני, בדרגת העוני הגבוהה ביותר, על פי קריטריונים של משרד הרווחה. קשישים, ילדים במועדוניות, זאת אומרת, הוא אכן תמך במוסדות האלה. כן. אבל ההיקפים היו אחרים לגמרי. ממש בשנים של השיא, שזה באמת לקראת סוף, למעשה לקראת התפוצצות הפרשה, המספרים הגיעו לאזור ה-7,000. זאת אומרת, זה הגיע לכמעט חצי ממה שהוא הציג, ובשנים קודמות זה היה הרבה פחות.
אוקיי, תגידי, יש איזשהו קשר לרב יושיהו פינטו, נכון?
כן, 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 אבל עוד שנייה, הראש המרכזי השני של המרמה היה על כך שהוא הסתיר בעצם את העובדה שהוא תרם למחירות בשר מסובסדות לבחורי ישיבה. וזה משהו שהיה מפעל מאוד 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 גדול. מבחינת ההיקפים והסכומים, משהו כמו פעם בחודשיים, הייתה איזו מחירה כזאת של בשר במחירים מוזלים לתלמידי ישיבות.
כן,
עכשיו, התורמים היו ברובם, כמו שאמרתי, גם ועידת התביעות, אם הייתה יודעת מה הדבר הזה, לא הייתה מוכנה לתרום לאברכים.
זה שנקרא גופים מכובדים שרצו באמת...
שרצו כן, לתרום ל...
לתרום למי שמגיע באמת.
לאוכלוסיות אחרות.
אוקיי, עכשיו, רק במשפט...
וגם לדבנים פרטיים, כן. תרמו ממש, ממש בין עשרות אלפי דולרים למיליוני אוקיי. דולרים.
במשפט אחד, עורכת הדין ג'ני, אבני, איך זה מתקשר לרב ישעיהו פינטו?
אוקיי. אז הנאשם היה מקורב מאוד לרב ישעיהו פינטו, הוא עבד איתו בעבר, ולמעשה, לקראת סוף 2011, כשהוא הרגיש שזה סוגר עליו, ושעומדים לגלות בעצם את כל המרמה שלו כלפי כן. התורמים, הוא פנה לרב פינטו, ולמעשה הם שיתפו פעולה, כאשר מה שמצא לנכון הרב פינטו לעשות, זה לפנות בזמנו לתת ניצב אפרים ברכה, זכרו לברכה.
כן, מכירים את
הסיפור. והציע לו שוחד, ובעצם הכל נעשה בשביל לשאוב מידע על החקירה הסמויה שנפתחה נגד אברהם ישראל. אברהם ישראל העביר, בית המשפט קובע בין היתר, שאברהם ישראל דאג שיועברו לרב פינטו 1.2 מיליון דולר מכספי העמותה, עבור הסיוע הזה.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, שוב, הבאנו את הפרטים בפרסום ראשון, עורכת הדין ג'ני אבני, התובעת בתיק, תודה רבה. תודה.
תודה.
שלום, שלום. עכשיו אנחנו מבקשים לחזור לעוד 2-3 דקות לעתירה שמוגשת נגד קיצור יום הלימודים במסגרות לילדים על הרצף האוטיסטי לילדים המיוחדים, והפעם זו עמותה שמגישה את זה באופן פרטי, לא דרך עלות. יוני קנרי, דובר קבוצת מצילים את התקשורת ואבא לילדה עם צרכים מיוחדים. שלום יוני.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום. ספר לנו למה אתם מגישים את זה באופן פרטי ולא דרך עלות.
עלות היא עמותה מדהימה. היא עושה המון המון דברים טובים, אבל אנחנו הגענו למסקנה שהעתיד של הילדים שלנו חשוב לנו יותר מהכל, ואנחנו קיבלנו את האמון של מאות ואלפי הורים לדבר בשמם. אנחנו מרגישים מחויבות לקחת את האחריות הזאת ואת העתיד של הילדים שלנו בידיים שלנו. שאנחנו נוכל לקבל את ההחלטה, ושלא עלות או שום גוף אחר לא יקבל החלטה כזו או אחרת לטובת או לרעת הילדים שלנו ולא אנחנו.
כשמשרד החינוך בעצם מודיע שזה מה שיהיה, כלומר יכול להיות שימצאו איזה אלטרנטיבות, יחפשו, אבל באחד ובספטמבר זה המצב, מה זה עושה לכם, השעה או השלושת רבעי השעה הזאת, שמורידים מכם, מהילדים האלה שצריכים כל שעה בבתי הספר המיוחדים, מה זה עושה למשפחות?
וואו, זה פוגע בכל כך הרבה פרמטרים. אם זה בילדים, אז זה פוגע בהם בזמן חברים, בזמן התפתחות אישית, בזמן לימוד, שעות ערכיות, חברתיות, מסגרות, משבש להם את השגרה כולה. הילדים שלנו הרי הם ילדים שהם לא, בדרך כלל לא יודעים להסתדר לבד. זה שהם באים הביתה, הם פשוט נסגרים מול המחשב או הפלאפון או כל דבר אחר. הם לא הולכים ונפגשים עם חברים בשעות אחר הצהריים.
הם גם לא יכולים להיות לבד, נכון, יוני?
הם בדרך כלל לא יכולים להיות לבד, וזה לא משנה אם זה בתפקוד גבוה, בתפקוד נמוך.
נכון.
ויש מהצד השני את הפגיעה הכספית והתעסוקתית בהורים. בדרך כלל משפחות חובות גם זוגיות לא יציבה אחרי שאת מגלה שהילד שלך הוא לא הילד המושלם שחשבת שהוא, ולא הרבה זוגות צולחים את הזוגיות הזאת. הרבה הורים הם הורים גרושים, הורים יחדנים, וגם אם אנחנו הורים נשואים והמערכת בבית היא מעולה, שהבוס מגלה שאת צריכה לצאת שעה קודם, לא תמיד הוא יקבל את זה בעין יפה פתאום.
או שתביא מישהו שישגיח.
קודם,
לא, אתה יכול להביא מישהו שישגיח, אבל זה גם עולה כסף. אין, נכון. אין פה חינם.
נכון, השעה הזאת היא גם שווה, המון כסף, כמובן.
אוקיי. מתי תקבלו תשובה מהעתירה?
וואו, קטונתי מלדעת מה קורה כרגע בבית המשפט, ועם כל הבלגנים שיש. אנחנו פנינו להם בעתירה שהיא עתירה תקופה, יחד עם משרד עורכי הדין נבו קידר בלום. אני מקווה מאוד שהם כבר יתקלו והקשיבו לנו, והדברים ירוצו כמה שיותר מהר. אנחנו בתקווה שעוד לפני שנת הלימודים הבאה, העניין הזה ייפטר על הצד הטוב ביותר.
טוב, תשמע, אנחנו עוקבים אחרי הסיפור הזה, סיפור מאוד מאוד חשוב, ובית המשפט יכול, אתה יודע, לכפות על משרד החינוך להחזיר את המצב לקדמותו, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונהיה בקשר. יוני קנרי, דובר קבוצת כל... מצילים את התקשורת, אבא לילדה עם צרכים מיוחדים.
כמובן, קודם כל תודה רבה על הבמה שאתם נותנים לנו, זה לא מובן מאליו.
לא, לא, לי זה מובן מאליו, ואני מודה לך.
תודה.
תודה רבה. פרסומות ותכף בורסה והמצב שם לא מי יודע כמה, גם אחרי הודעת מודיס. טוב, זה לא סתם בורסה, יש היום הרבה על מה לדבר. רפי גוזלן, אסטרטג ראשי IBI, אלן רפי. טוב, אנחנו מחכים להודעה של מודיס, שהיא הרבה יותר מהערת הזרה כנראה, סיטי בנק גם אומר לישראל, תיזהרו בגדול, והבורסה מגיבה בחדות, תן לנו את המדדים.
כן, בהחלט תגובה מאוד שלילית של הבורסה היום, כרגע המדדים המובילים איפשהו נעים בירידות של מתקרבות ל3.5%, הייתה קצת רגיעה במהלך היום, פתחו מאוד חזק, כלפי מטה בהמשך ישיר לסגירת המסחר אתמול, וברגע שיצאה ההודעה של מודיז על פרסום דוח חריג, בעיתוי חריג, כמובן שזה חריף את הירידות, בעיקר זה מובל על ידי מניות הפיננסים והנדלן, זאת אומרת בנקים, ביטוח ונדלן, שם אנחנו רואים את הירידות הכי חדות, מדדים שיורדים בסדר גודל של 5%, והדולר כמובן שהוא חלק בלתי נפרד מהסיפור, גם שם אנחנו רואים פיחות של קרוב ל2.5% ביחס לשער היציג של אתמול, השקל דולר הוא בעצם מתקרב ל3.71 שקל דולר.
עכשיו תראה, רפי, כשסיטי בנק אומר בהתייחסות מיוחדת, צריך לומר, וזה קרה לפני שעה וחצי, גם מודיס, אבל גם כן. סיטי בנק, אני ראיתי כותרת בגלוב, זה אומר, המצב נהיה כאן יותר מסובך. מה זה אומר? כלומר, גם מודיס, וככל הנראה אדריאן פילוט מסר קודם, שתהיה עוד חברה שתוציא איזושהי הערת הזרה כזו או אחרת, מה זה אומר? כלומר, מי צריך פה לקחת בחשבון מלבד ראש הממשלה? שר האוצר, אתה יודע, הוא שומע את הדברים, והוא אומר, בסדר.
כן, הם כנראה לא לקחו את ההזרות האלה ברצינות, למרות שבעצם חלק גדול, והייתי עושה הבחנה בין מודיס לבין סיטי, סיטי למעשה זה בנייר או בנייר עמדה למשקיעים שלהם, מודיס זה חברת דירוג שמדרגת את דירוג האשראי של ישראל, ולכן יש הבדל בין הדברים, אבל בשורה התחתונה, כל חברות הדירוג היו תחת הרושם שהחקיקה הזאת תהיה בהסכמה, וזו הסיבה שלמעשה הם די... נתנו מסרים יחסית רגועים בכל הדוחות הקודמים שלהם, הם הצביעו על החולשה, הם היו אני חושב די מופתעות מהכולן, מהאופן שבו אפשר לעשות שינוי כל כך משמעותי בעצם בשיטת המשטר.
כי פשוט לא אמרו להם את האמת, ראש הממשלה ושר האוצר דיברו איתם ולא אמרו להם את האמת, אז זה הסיפור.
והם מגיבו די מהר ואנחנו רואים את זה, ואני מעריך שאנחנו נראה איזשהו תמרור הזרה מאוד בולט, בדרך כלל הם לא מורידות את הדירוג בבת אחת, אני משער שזה יכול להיות שינוי בתחזית הדירוג, לקראת הורדת דירוג אם הדברים לא ישתנו בהמשך.
כן, אוקיי, רפי גוזלן, האסטרטגר שלי של IBI, תודה רבה.
תודה.
שלום שלום, יהיה מעניין הערב. אנחנו מסיימים כאן, ערכו והפיקו מלי בנימינו ויואב כהן, על השידור היה אילי קונפלד, בדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדושו, מאור רטה. אריאל דד, שלום פרופסור.
השלום לך.
שלום לי, ככה, אתה יודע, סביר.
דעת, היום, את יודעת
בוא נשתמש בפועל סביר, נראה מה נעשה
את
איתו.
את יודעת שהשבוע, זה היה שבוע, עשיתי משבר. קראתי לו דוקטור.
לא יפה.
חבר'ה,
לא, תירגעו. לא,
אני...
לא,
זה אני התעוררתי בלילה עם צמרמורות.
זה היה איתן קאבל.
צמרמורות ונקישת שיניים, או רק צמרמורות?
משולב.
אריה, הוא בחולצה צהובה. זה לא אומר לך הרבה. טוב, יאללה, עזבתי אתכם.
תודה רבה.
והלכתי.